כן. היינו בפסקה ח', נכון? בעמודה הימנית, עמוד 6, לא? טוב. דיברנו על כך. שכל דבר שהוא נמצא במצב הטבעי שלו, אז אין בו צער. תמיד שיש צער, צער זה כתוצאה מחריגה. חריגה מהמצב הטבעי יוצרת צער. כן? כמו שהזכרנו בפעם שעברה, כשיש קלקול בגוף, מרגישים צער. כשיש קלקול בנפש, מרגישים צער. וכל דבר שהוא חוץ לטבע, ודאי לא יתמיד, כי כך היא המידה שכל דבר חוזר לטבעו. זאת אומרת, כך בעצם טבע העולם, שכל דבר חוזר לטבעו, זה לא אומר שבטוח שכל דבר יהיה נתקן, אבל אין מצב שקלקול ימשיך למשך זמן באופן קבוע, נכון? זאת אומרת, גם אצל בני אדם, או שהאדם מת מהמחלה, או שהוא נרפא מהמחלה. אין מצב כזה שיכול בלי גבולות. ועל פי אלה הדברים, נבין עניין צער של מעלה בצרצה של ישראל. כי אנחנו רואים טבע הנהגה כללית, עכשיו הוא אומר הרב, נבין מה זה הצער של הקדוש ברוך הוא כשעם ישראל נמצאים בצרה. כי הנה אנו רואים טבע הנהגה כללית באומות הולך ומתחלף. פעם יעלה עם עם אחד אל מרום המעלה, ופעם ירד ואחר ירים ראשו. זאת אומרת, על העמים אנחנו רואים תנודה מבחינת החשיבות של העם. יש עם שהוא נמצא במעמד חשוב, אחרי כמה זמן הוא יורד מהמעמד הזה, ויש עם אחר שנעשה חשוב. כן, כמו שאנחנו מכירים, אם נסתכל על 100 שנים האחרונות אחורה, כן, ראינו כבר את כל המהפכות האפשריות. זה קרה תמיד במדינות הקומוניסטיות והשמאלניות. תמיד תסתכל, אם זה הברית המארצות שנפלה, אם זה הגרמניה שנפלה. כן, כמובן, גם כל מיני מדינות, כי תסתכלו על המזרח התיכון הקרוב אלינו, סוריה. הייתה מעצמה עצומה, לא נשאר ממנו שום דבר. עיראק בזמן. בקיצור, אין יציבות. ולא לעם אחד לעולם חוסן. סליחה. באו הנביא וחזר, בערות דברים והודיע לנו שלא להתייחס בשלום, לומר שירידת ישראל הוא דבר מסתעף חס ושלום בסדר הנהגה הטבעית. שכך היא דרכה ומנהגה להיות בחליפות ודיברות לעם ועם ולא לעם אחד לעולם חוסן. כן, זאת אומרת, שלא לחשוב בטעות, שגם מה שקורה עם עם ישראל זה חלק ממה שקורה עם כל שאר האנושות. כן, כי זה ודאי לא כך. והדבר שסדר הנהגה כפות בה, אין שאנחנו אומר לך שום צער למעלה, כי הדבר שדבר שמח בנהגתו הטובה ושלמה. זאת אומרת, הרי אם היינו אומרים שמה שקורה עם עם ישראל זה מה שקורה עם העמים אחרים, אז מה שעכשיו הקדוש ברוך הוא יצטער? זה טבע העולם. שעם עולה, עם יורד, זה חלק מהמציאות. אלא מאי? מה התכוונו חז"ל לומר שהקדוש ברוך הוא מצטער? לומר שעניין, אבל עניין ירידת ישראל הוא דבר מקרי שלא כטבע ההנהגה. כי מראש הכין השם יתברך סדרו של עולם שיהיו ישראל גוי עליון לכל גויי הארץ. זאת אומרת, עם ישראל צריך להיות עם שנמצא בראש האנושות. זה המהות שלו. במשמעות לא כי אנחנו חופשים איזה כבוד או משהו מהסוג הזה, אלא כי עם ישראל יש לו תפקיד. הקדוש ברוך הוא הפקיד בידינו את המגמה האלוהית והמימוש שלה בתוך האנושות, מלא גם בכל המציאות. ועל אופן זה דווקא ישתכלל לדר העולם ובוא הבריאות תכלית של מותם. זאת אומרת, רק שהעולם יושפע מההובלה של מה שעם ישראל מוביל. שהוא המהלך הטבעי שחקק להם העליון ברך שמור חורתו העליונה. זאת אומרת, זה המהות של עם ישראל, זה בסופו של דבר הדבר שיבוא לידי ביטוי ויצא לפועל. ונמצא שירידת ישראל היא כמו חיסרון בהנהגה הכוללת שבאה מצד כוח הפשיעה וסדרי העניינים אחרים שחייבו לידתם לשעה. והוא כמו חולי שולט בגוף, בגוף ההנהגה, וכל חולי סופו להתרפא. על כן ישראל בטוחים מאוד על החזרת מעלתם, כי ההנהגה תחזור לאיתן טבעה ככלות עם החוליה. לכן, בשונה מעמים אחרים, ועמים אחרים לא עברו אפילו מעית ממה שאנחנו עברנו, ואף על פי כן לא החזיקו מעמד. ועם ישראל, עם היותו קטן מאוד, מבחינה מספרית יחסית לעמים אחרים, נוסף לזה שהיה מפוזר ומפורד, שזה עוד יותר הקטין את מציאותו, ולא במשך שנה או שנתיים, או 20 או 80 או 100 שנה, במשך קרוב ל-2000 שנים, ולא רק זה, אלא היה מעונה ומנוצל ומדוכא וסנוי על ידי עמים אחרים, ואף על פי כן, אנחנו שרדנו כל כך הרבה שנים בגלות, שזה פלא שאין לו אח ורע אצל עמים אחרים. אין לזה שום דוגמה בהיסטוריה של האנושות. תעברו על כל ההיסטוריה של העולם, תסתכלו מה עברו עמים, תראו שבהרבה הרבה הרבה פחות מזה בטלה המציאות שלהם. זה פלא אחד, ההישרדות בגלות. הפלא היותר גדול בתולדות העמים, זה אחרי כל כך הרבה שנים, שלכאורה המציאות טופחת על פנינו, ואנחנו ממשיכים לקוות לגאולה, ולקוות לחזור לארץ ישראל, וחזרנו. וזה קרה. זה הפלא ופלא, הדבר הזה. איך זה קורה? הסיבה היא כי, כמו שאמר פה הרב, המציאות של עם ישראל היא לא מציאות שהיא כלולה בסדר הרגיל של מה שקורה בכלל האנושות, אלא המציאות של ישראל זה עם זו יצרתי לי, הקדוש ברוך הוא יצר את העם הזה, תהילתי יספר, כן? כדי לבטא במציאות האנושית את העניין האלוקי. לכן כל הקיום של עם ישראל, מראשית היווצרו, כמו שאנחנו קוראים פרשיות השבוע שלנו, עד להמשך קיומו, גם בכניסה לארץ ישראל בתקופת יהושע שהייתה מופלאה ויוצאת בגדר הרגיל, ועד לפלא ההישרדות הארוכה בגלות הארוכה, ויותר מזה החזרה ממנה. כל זה אין לו פשר בתולדות העמים על פי הסדר הרגיל של העולם. וזה הצער של הקדוש ברוך הוא. למה? כיוון שהמציאות של עם ישראל היא צריכה להיות יוצאת לפועל. וזהו שאמר הכתוב בשצף קצף, הסתרתי פניי רגע ממך, ובחסד עולם ריחמתיך. כי חסד עולם הוא החסד הכללי הגדול. מה זה חסד עולם? חסד עולם זה החסד שכולל את ההטבה של השם לכל היצורים כולם. שבשבילו מנהיג השם יתברך זו המציאות. שחקק בחוקים טובים המביאים את הבורים לתכלית השלמות הטובה והטובה, וזה החסד ריחם הקדוש ברוך הוא ישראל, כי שם מעלתם חוק בשלמות הכללית. כן, זאת אומרת, המציאות של עם ישראל משפיעה על שלמות כללות המציאות כולה, והסתרה שהסתיר פניו יתברך מישראל הוא רק מקרה שאי אפשר קיומו. כן, הסתר הפנים של הקדוש ברוך הוא עם ישראל זה עניין מקרי שהוא לא יכול להתקיים ככה בהמשך. זה שכתוב בשצף קצף, הסתרתי פניי רגע ממך. רגע, זה מקרה שלא מתקיים, כי בערך ההנהגה הכוללת יקרה רגע, כן, זה לא הכוונה שתי שניות, אלא רגע זה ביטוי שמתייחס לכל דבר שאינו חוק בהנהגה, אם כן סופו להתפטל. מה שאין כן, הנהגה הטובה של הקדוש ברוך הוא הקבועה, ששם אותה לעד לעולם, חוק ולא יעבור. כן, הנהגה הטובה הקבועה של הקדוש ברוך הוא, היא בעצם חוק לעד לעולם. כלומר, היא הדבר הקיים לנצח, מכוח זה יש את הקיום של עם ישראל. אבל שמציאות ישראל היא כדי לגרום להטבה הזאת כלפי כללות המציאות לבוא לידי ביטוי. כן.
מה העניין פה של החסד עולם?
חסד עולמי, שנוגע לכללות המציאות, זה נקרא חסד עולם.
אז זה לא
דווקא על המשרד? לא, ברור שלא. אנחנו רק חיילים פה, כל הדבר הכללי. והנה החיסרון שבעולם מצד שפלותם של ישראל ניכר בכמה דרכים. כלומר, זה כשעם ישראל נמצאים במצב של שפלות, אז יש חיסרון במציאות, ואנחנו רואים אותו בא לידי ביטוי בכמה עניינים. האחד, מצד רומות אנשי המעלה שבישראל, שאין ערוך לקדושת מידותיהם ועומק חוכמתם. וכשישראל במעלה הם יכולים להטיב הרבה לטובת שלמות העולם. כעניין שאמר גבריאל, אם יהיו כבר חכמי אומות העולם בכף רזיים ודניאל יש חמודות בכף שנייה, לא נמצא מכריע את כולם. כן, כלומר, הדבר הראשון זה האנשים הגדולים שיש בעם ישראל. כן, יחידי הסגולה. כמו שחזל אומרים פה במדרש הזה, שדניאל הוא בעצם האדם הכי גדול באנושות, כן, באותו זמן שהוא היה. כשאנשי מעלה, קדושי עליון כאלה נתונים בשפל, וכל שלמותם אינו נשמע בעולם, זאת אומרת, הם לא מהאנשים, אמנם דניאל היה מאוד מפורסם, והיה מאוד משפיע, אבל ודאי שלא קלטו את ההשפעה האמיתית שלו, כן? מה השתמש בו הנבוכדנצר? והפתור לו חלומות ומיני קשקושים. כן, לא את ההשפעה המוסרית, ההשפעה הרוחנית שלו. כן, מתוך זה, אז התגלגל, כי בעצם הוא שיבח את האלוקים, את האלוקים של דניאל. למרות שמבחינתו זה עוד, זה האלוהי האלוהים, אבל הוא ממשיך לעבוד עבודה זרה. כל השפלות של העבודה זרה. אז את המסר כולו הוא לא קלט, משהו התקדם. ראה הבאי לבריאות כולם, אם הקול שלהם לא נשמע בעולם, ולגד חוק השלמות שיישא שם דרך בריאותיו. זאת אומרת, אם לא, האנושות לא קולטת את המשמעות של המדרגה ושל המגמה המוסרית, האידיאליסטית הזו, שבאה לידי ביטוי אצל יחידי הסגולה האלה, אז הם לא צריכים להשפיע את מה שהם צריכים להשפיע. עכשיו, ברור שבעזרת השם אנחנו נגיע למצב שהאנושות יש לה הכרה בערך של ה... אנשים הגדולים האלה שעם ישראל מצליח להעמיד. אבל בינתיים, העולם לא מצליח להכיל את השלמות הזו. הדבר השני, מצד עבודת הקורבנות. אוקיי? כשעם ישראל נמצאים בגלות, זה עוד חיסרון. שמזה נמשך שלמות גדולה בעולם ושפע רב. כן, עבודה בבית המקדש יוצרת שפע על העולם, ברכה. העולם יתברך, ורצונו יתברך להיטיב בריאותיו. כל זמן שחסר הדבר המשלים, אין הנהגה בשלמותה. זה הדבר השני שנחסר. השפעת הברכה הזאת על ידי בית המקדש. הדבר השלישי, גם עבודת השם יתברך בידיעתו, שהם דברים שנעשים אפילו חוץ המקדש, ואינם תלויים בו. מכל מקום חוק נתן השם יתברך, שעל ידי קדושת המקדש כל העבודות פועלות את פעולתן, את פעולת שירותן באופן יותר נכבד ואין ארוך. כן, זאת אומרת, המציאות של בית המקדש משפיעה גם על העבודה הרוחנית, לא רק זו שמתרחשת בין כותלי בית המקדש, אלא גם אותה עבודה רוחנית שנמצאת, כן, במציאות מחוץ למקדש. על כן יקרא בית המקדש בתפילה, שאפילו התפילה שנוהגת בכל מקום, מתקבלת יותר במקום המקדש ועל ידי קדושתו. וזה נלמד לכל העבודות שאינן תלויות בו. השלמות היוצאת מהם, עדיין שעות המקדש, גדולה בוודאי יותר מהשלמות היוצאת מהם בלעדו. כלומר, מציאות בית המקדש משפיעה לא רק על מה שקורה כמו שעובד בית המקדש, אלא כל מדרגת עבודת השם, גם זו שמחוץ למקדש. אבל עוד דבר גדול יש בחסד עליון יתברך שמו, שהרי באמת בית המקדש שלמטה מכוון נגד בית המקדש שלמעלה, כמו שכתוב לעולם זאת על ישראל, הוא דבר חזר בשילים הנחות. זאת אומרת, מה הכוונה? שבעבודה שלנו בבית המקדש למטה, אז אנחנו יוצרים השפעות על הפנימיות של המציאות. אם כן, צריך לומר שלעולם פועלות כל העבודות את חוק שמותם כאילו בית המקדש בנוי. אלא כיוון שבעולם הזה הוא חרב, אי אפשר שיושפעו הטובות הנמשכות מזו השלמות לעולם הזה, נשארות רק למעלה. וכשיבוא זמן תשועת ישראל וישתחלל העולם בבית המקדש, יהיה ראוי לקבל שמות העליון. לפי השם דבר ויודר גאון, גאון זה גדולת. כל השלמות הנעשה מכוח כל המצוות והעבודות כולן, שאין בערך, שבערך שהן פועלות, אם היה בית המקדש המכון. פירוש, אם יש בית המקדש למעלה, זאת אומרת, יש מציאות רוחנית של מקדש, והיא לא נפגמת. אז נמצא שגם כשאין לנו בית מקדש למטה, כלומר בעולם הזה זה הכוונה במציאות בפועל, עדיין יש מציאות שמימית של מקדש שהיא קיימת. אז למה המשמעות של בית המקדש למטה? המשמעות היא שההשפעות שיוצאות ממציאות המקדש, כן, המציאות הפנימית, לא מגיעות אל העולם עד שיש לנו בית מקדש למטה. והנה, אף על פי שבדברים העליונים השלמות מתווספת, מכל מקום אין זה דבר התכלית, כי כשיש פה כאלה למטה, אז נכון שבממד הפנימי הרוחני של המציאות אז יש תהליכים של התפתחות, אבל אף על פי כן זה לא הדבר הסופי. אנחנו צריכים שזה יתממש בתוך הסדר הממשי של העולם, סדר הגשמי של העולם, כי אם שיש פה כאלה למטה, כל מה גורמים זו השלמות. כן, מה אתה אומר?
הרב אמר
לפני כמה
פסקאות שתמיד יש השפעה על
מעשים
של בין טובים
ובין רעים
על
המימד
הפנימי של
המציאות. כן, אנחנו מדברים על
ההשפעה
מסוימת, שהיא השפעת בית מקדש,
השפעה מסוג מסוים. זה לא קשור
להשפעות הרגילות? זה לא קשור, כל השפעה יש לה תכללים שלה, בעיקרון הכל משפיע. פה אנחנו רואים שעל ידי זה שאנחנו לומדים את ענייני בית המקדש, עוסקים בפרשיות הקורבנות, זה הכוונה לעולם זאת על ישראל, אז יש בעצם בממד הפנימי של המציאות העליון מציאות של מקדש, מציאות של מקדש שבממד הפנימי ישנם כל ההשפעות, אבל עדיין חסר פה שזה יתממש בתוך המציאות הממשית.
אבל למה זה חייב לעבור דרך בית המקדש? זה חוקי?
ככה זה עובד ביחס לבית המקדש. ונמצא שגם מצד הדברים העליונים עצמם, מיוחסים מצד מעלתם, לא יתעלה ביותר. כן, זאת אומרת, גם בדברים העליונים, כן, בדרך של מעלה, גם כן אין זה התכלית העיקרית. אבל זה צריך בסופו של דבר להתבטא בממשות. אבל מצד מצבם של ישראל, הרי הדבר רב אמר מאוד, שכל אלה הגדולות מוכנות להם, והם נתונים בחרפה ושפלות בעוונותינו הרבים. כן, כל אלה הגדולות מוכנות להם, עם ישראל שייכים לדברים הגדולים האלה, למציאות המתוקנת הזאת, ואנחנו נמצאים אבל במציאות של גלות, כן, לא היום, כן, אבל זה הצער של הקדוש ברוך הוא, מציאות הגלות. אז אם כן, נסכם, זה כך, כמה עקרונות. אחד, הסדר של עם ישראל הוא שונה מעמים אחרים, בגלל הייעוד המיוחד של עם ישראל, שהוא ההשפעה של הטבעה האלוהית על העולם, אחרי מציאותם של ישראל היא מציאות נצחית. המציאות של הגלות יוצרת שלושה חסרונות. אחד, בהשפעת הצדיקים על העולם. שתיים, אין לנו את עבודת הקורבנות. שלוש, כל העבודה הרוחנית מושפעת מהמציאות של המקדש, לא דווקא הקורבנות, גם התפילה. ונקודה נוספת שהוא הזכיר פה זה שההשפעות ש, כן, נקרא לזה ככה, מצויות בממד הפנימי של המציאות, לא מצליחות להגיע למטה לעולם כל זמן שאין לנו בית מקדש גם למטה, שאנחנו מוכרחים את המציאות הממשית הזו כדי שההשפעות האלה יוכלו להיות, כן, קיימות בפועל בעולמי. עד כאן.